רבותיי היקרים, הגענו לסיפור הקשה מכולם. הלב חלש אותם. מי שיש לו לב חלש, יתבקש לחוות את המחשב. סיפור פילגש בגבעה, אנחנו מתקרבים לסוף שנה, ואנחנו מתקרבים לסוף שופטים. פרק י"ט, נקרא את כולו, זה 30 פסוקים, וכדאי לקרוא גם עד פרק כף, נגיד פסוק י"ז, נתח שמן. ועל זה נשאל שאלות. בסדר? אמרנו מפרק י"ט כולו, פרק י"ט כולו, ופרק כ' עד פסוק י"ז. לקרוא, מי שזה לא פעם ראשונה, יש פה כאלה שזה פעם ראשונה שבשיעור, יש כמה פנים חדשות באו לכאן. השיטה היא לקרוא, לשאול שאלות, מכל הבא ליד. להקשות קושיות, יותר נכון. שאלות, בואו נתחיל. טוב, בסדר, ככה, נתחיל. כולם יקבלו, כן. אין בישראל, יפה מאוד. כן, הערה ראשונה. ויהי בימים ההם. ומלך אין בישראל. זאת אומרת, פה מראש זה לא כמו בפעם הקודמת. ובימים ההם אין מלך בישראל. זה כאילו תיאור פסיבי כזה, תיאור, כן, תיאור... כן, ופה זה באמת חריג. אולי מין מישהו נאנח, כן? תראו מה קורה כשאין מלך, ומלך אין בישראל, 3 נקודות. תראו מה יקרה עכשיו. כן, זאת אומרת, זה שוב זורק את הכדור אל תחילת הספר, שהייתה ציפייה גדולה מאוד שיהודה יעלה וימלוך ויעשה את מה שצריך לעשות. וזאת אומרת, מאוד מובלט פה שיש פה עניין של חסר המלוכה. מאוד מובלט, כן? בצורה יותר קיצונית. למה? שאלה, כן? זאת שאלה. למה פה זה דווקא יוצא דופן? אם רוצים לחזור על אותה מנטרה, מימים הימי אלוך ישראל, אז אפשר, חוזרים על זה 3 פעמים, אז אפשר לחזור עוד פעם. למה דווקא בצורה יוצא דופן? כן, שאלה הבאה. לפי סדר, כן. לא הבנתי. מה השאלה? למה חוזרים לספר שהגברת מבית לחם? בית לחם יהודה. כן? מובלט. כן? אגב, שימו לב, אם כבר הערת את השאלה הזאת, דיברנו על זה שבוע שעבר קצת, נזכרתי את זה, שגם בסיפור הקודם יש מעורבות בית לחם. נכון? הנער הלוי, איש לוי, שעוזב את בית לחם. אותו דבר פה. יש פה איש לוי, שלוקח פילגש מבית לחם. איש לוי ובית לחם חוזר בשני הסיפורים. וגם שוב הר אפרים. נכון? מיכה איש מהר אפרים. וגם פה, האיש הלוי הזה גר בהר אפרים. שוב, אותו מודל סיפור. אותו מבנה. זאת אומרת, רואים שיש פה סופר אחד כתב את שני הסיפורים. עריכה מדויקת, אותו מודל. כן? אותו סיפור חוזר על עצמו, לפחות לגבי המשולש הזה של הר אפרים, בית לחם יהודה ואיש לוי. כן? בהמשך נסה להבין מה המשמעות של זה. איך זה קשור? אגב, שני הסיפורים האלה הם כל הזמן תחת הכותרת של אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. האם זה קשור? נראה בהמשך. כן. עוד שאלות? יש? קדימה. כן. יפה מאוד. ההתנהגות של האבא מוזרה ביותר. כן, קודם כל, כשהוא חוזר עם הנערה, חוזר לקחת את הבת שלו, את הפילגש, אז כתוב שהוא שמח לקראתו. והירא הוא אבי הנערה, וישמח לקראתו. מה זה, בכל זאת הילדה שלו, הבת שלו ברחה ממנו. אז טבעי, תגידו, קורה, יש קשיים במשפחה. אולי הוא רוצה, אבל, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מוזר, והרצון שלו להחזיק אותו, להחזיק בו, מה העניין בזה? זאת אומרת, יש איזה יחסים מוזרים פה כן, בצד הרוטף של הסיפור. כן. יש כאלה דברים טוב. הוא נתן את ביתו לאיש הזה. את ביתי נתתי לאיש הזה. כן.
כשהוא שלח את האחר הגופה, למה הוא בעצם סיפר מה הסיבה? ואחרי זה רואים ששואלים אותו מה היה הדבר. והזדעזעות היא על עצם המראה שרואים.
כן.
אבל את התוכן הם לא ידעו, כי אחרי זה רואים שהם שואלים אותו מה היה.
מי יודע? הם לא שואלים אותו. הם ספרו, הם לא יודעים בכלל מי זה, מה זה, מי שלח את זה בכלל. לא, איך ידעו להגיע אליו? לא ידעו להגיע אליו.
תיקל הידע כי יש אחד עמדן עד רשבע.
כן. נכון. נקהלו. נכון, הרי מה הוא אמר? הוא במכתב צירף, הוא לא כתב אימייל שלו. נכון? מה הוא עשה? ואגב, והחזק פילתשו, והנתחה לעצמה ה-12 והשלחה בכל גבול ישראל. והיה כל הרואה ואמר, לא נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה, שימו לכם עליה, עוצו ודברו. גם זה מה שאני אומר עכשיו, לא בהכרח שזה מה שקרה. ייתכן שהוא רק שלח את החלקי גופה, ואנשים התחל, זה מה שהוא רצה, הוא רצה לעורר פרובוקציה, אנשים חמת זעם בוערת בהם, והתחילו לברר מה זה, מי, מה, ולאט לאט כל אחד שמקבל כזה דבר, החליטו להתכנס. זקני כל כפר, החליטו לעשות איזו התייעצות, התכנסו כולם ביחד, והגיעו מסקנה שצריך להיוועד, לברר מה זה. כל עם ישראל נאסף לשם, אז הודיעו לכולם, והוא מהר אפרים, אז הוא גם הוא הגיע. ואז הם שואלים, אתה רואה, הם נהיו, וישבו בני בנימין, כי עלו, היחידים אגב שכנראה לא ידעו מכל הסיפור, זה שבט בנימין, להם הוא לא שלח חלק של גופה. אז הם לא היו בעניינים בכלל, כל שבט בנימין. ויאמרו בני ישראל, דברו, איכן היא תערה הזו, מי יודע מה קרה? הם צועקים בקרוזים שלהם, יש להם ככה, כאלה מסתובבים, קרמקולים. מי יודע משהו לספר על הדבר הזה? ואז הוא ניגש לבמה, והוא יודע לספר. עכשיו הוא דיבר, כן.
אם זה בגורל, אחור זה הורים ותומים. כן. אם זה הורים ותומים, מה אין נפקא מינה, יש מלך או אין מלך? טוב, מלך אין בישראל? טוב, אז מה? הרי ככה ההחלטה נעשית לא בצורה שרירותית, אלא על ידי התייעצות ברבנו של עולם.
אז מה אתה אומר? נוותר על המלך. לא צריך מלך, יש רבנן. מה מלכי רבנן?
למה זה גורם לבעיה?
לא,
זה שאין מלך בישראל, כמה ששואלים בריבונו של עולם, אז מה אתם שאין מלך בישראל? מה הוא היה עושה אחרת? הרי גם הוא היה שואל בהורים והתומים, והם היו אומרים אותו דבר.
כן, אז זה הערה יפה מה שאתה שואל.
אולי זה לא היה קורה בכלל.
הערה יפה, זה התשובה. אם היה מלך מלכתחילה, אבל כדי שיהיה מלך מלכתחילה, אז ירושלים הייתה נכבשת, ו...
מרגישים שזה
יבוס. כן, רואים פה את החולאים של התקופה. היה סדר, היה חינוך, מה המלך עושה? מלך רק יש לו כתר על הראש. יש לו שכל יהודי קודם כל, שכל של איש ישראל. מנהיג את האומה, אומר הרמב״ם, למה הצטווינו למנות עלינו מלך? יאחד אומתנו. האומה צריכה להתאחד. זאת אומרת, גם גופה של אישה יכולה לאחד. אה? כל ישראל חברים נעשו. שבט אחד קיבל רגל, שבט אחד גרוש וכן הלאה. סמרר את כולם, זעזע את כולם. עכשיו כולם מאוחדים. לא צריך מלך, אתה אומר. נהדר. שמואל הנביא לא חשב ככה. אבל שאלתך שאלה, חשובה מאוד. כן, בוא נמשיך, פי סדר, כן. נראה, נושא חם, כולם רוצים לשאול, ברוך השם. כל רם, אני לא שומע, גם הקהל לא ישמע.
כן. מלאכים לוקחים
פילגש, אתה פתאום לוקח פילגש. מעניין. אם למדנו שבדרך כלל פילגש, כל מקום שתמצא בו פילגש, אגב, הרמב״ם כך פוסק להלכה. והמקראות לטובתו, שלפי הרמב״ם פילגש זאת אישה חוקית לגמרי, בקידושין, רק ללא זכויות כלכליות. זאת אומרת, אין לה, לא נכסה מילוג שלה, ולא נכסה צון ברזל, ולא כתובה, ולא זכויות. יותר קל לגרשה. אבל בעצם היא אשת איש, היא אסורה על כל העולם, כאשת איש. זה לא איזה ידועה בציבור, זה אשתו ממש. ומי מתעסקים? איזה אישה פריירית להיות מוכנה להתחתן עם מישהו בלי זכויות? זה רק אם הוא אדם גדול, אם הוא חשוב. אז מיד מעורר את השאלה, זאת השאלה. כאילו, מה יש באיש הזה שהאבא, האבא שקודם מוזכר, מוכן לתת את הבת שלו שהיא תתחתן איתו בלי זכויות? בלי זכויות. זה אגב לא אומר שהיא, יכול להיות שהיא אשתו היחידה, אבל היא במעמד של פילגש. לא אומר שיש עוד אישה. כן, פילגש זה, זה מעמד הלכתי, אומר הרמב״ם. זה קשר הלכתי. איפה אנחנו אגב מוצאים פילגש, שזה אכן מוכיח שזה, שהרמב״ם צודק. אז הראשון שאצלו מצאנו פילגש, זה... לא? יש לו אח גדול. מה? אגב, לא, יש לו... אברהם יש פילגש, אבל הוא לא הראשון. צדקתם, אברהם יש לו פילגש, פילגשים, בני הפילגשים. לנחור. כן? ופילגשו ושמה ראומה, ראומה ותלד לו את תחש ואת גחם ואת מאחה וכן
הלאה.
חתן, הנה כאן רואים שהרמב"ם צודק, שפילגש יש לו מעמד של חתן, הוא חתן ממש, אותם קשרים, זאת אומרת זה לא משהו שונה. עוד דוגמה אחת טובה אגב למלכות, רק את זה אני אחדד, שראובן בכור ישראל איבד את מה? את הבכורה, ולאיזה בכורה הוא איבד? מה משמעות שהיא אובדן הבכורה? מה? את הנחלה פי שתיים ליוסף, נכון? יוסף קיבל את הבכורה של ראובן לעניין חלוקת הפי שניים, והמלוכה איבד ראובן לטובת יהודה. זה מסביר אחר כך למה און בן פלט ודותן ואבירם היו שותפים שם למרד, כי הם בכלל טענו, לכן חזל אומרים שזה מחלוקת קורח ועדתו. זאת אומרת שקורח רצה כהונה והם רצו שלטון, הם רצו, גם בתוכם הם היו חלוקים. כי הרי אם דותן ואבירם יצדקו בדרכם, אז קורח לא יזכה להיות, הם גם חלקו על קורח. קורח רצה איזה מעמד בכיר לשבט לוי, ורואים את זה מהתשובה של משה, שהוא אומר לו, רב לכם בני לוי, ביקשתם גם כהונה, מספיק שאתם מרוממים עם ישראל כולו, וגם זה שלא בצדק. זה לא בגלל זכותכם המלאה, זה זכות יתרה שיש לכם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בכם. ואם לא כן, אז ראובן צריך להיות הבכור, והוא צריך להיות הכהן, והוא צריך להיות המלך, ורואים שקורח ועדתו, זה מחלוקת קורח ועדתו. גם בתוכם יש מחלוקת. אחרי שהם היו זוכים בשלטון, אם היו, משה הענב היה מבטר להם, אומר, קחו בבקשה, תניגו את האומה. אחרי שבועיים היה מכות. היו בולים אחד את השני, אם האדמה לא הייתה בולעת אותם, הם היו בולים אחד את השני. אז שבט ראובן איבד את המלוכה, למה? וילך ראובן, וישכב פילגש אביו. כן? מה העניין של הפילגש? זאת אומרת שרואים שבלהה, שהיא אישה חוקית לגמרי של יעקב, והיא אחת האמהות, אחת השפחות, נכון? והיא נכנסה דרך רחל, רחל הכניסה אותה, וזה שהיא נקראת פה פילגש, זה שוב מלמד שמה שמטריד את ראובן זה עניין גם ההתנהגות שלו, כאילו הוא... הוא בעל הבית פה, הוא מחליט מי ומה ואיפה יעקב ישן ואיפה הוא יהיה לכן הוא איבד, מה שהוא ביקש לא קיבל ומה שהיה לו הפסיד. אז שוב, המושג פילגש, אתה רואה שהוא, גם אם זה לא כתר על הראש ואין שם מלך, אבל אתה רואה שעניין המלוכה תלוש את זה קצת, תראה המלוכה יוצאת שם. ואז השאלה שלך במקומה, יש פה פילגש, אור אדום, דגל שחור מתנוסס מעל ואומר יש פה עניין של מלכות, איפה הוא מסתתר, נראה בהמשך. כן, כן.
אני
קורא את הפעם, כן. כן.
גם
אחרי שהוא עושה לכל הדברים, כשהוא עושים את כל הדברים, הוא אומר, קומי, תקורא, בואי נראה. כן. יש להניח, בואו נצר את זה הפוך. אתה אומר ככה, אבל מדינת ישראל המודרנית והנאורה, לצערנו הרב, יש הרבה הטרדות מיניות ויותר מכך. ולא שמענו שכל עם ישראל מתכנס ועושה איזה כנס גדול למניעת פגיעה. ולא שלא צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. אבל לעומת זאת, הציבור הישראלי פה, אז נכון, זעזעו אותו עד עמקי נשמתו עם גופה מבוטרת. אבל תראה איך הם מתייחסים. איפה שמעת דבר כזה? איזה חברה בעולם הייתה עושה מלחמת אחים על מקרה אונס אחד? ארצות הברית... ארצות הברית הגדולה של אמריקה שעשו מלחמת אחים על שחרור עבדים ועל נורמות שלטוניות וזה, מלחמת הצפון בדרום, אמריקה נגד אנגליה, מלחמת החירות של ארצות הברית, כסף וזה וכבוד, פה עם ישראל, לא, אני אומר הפוך, עליו, זה שיש מנוול העולם.
שבט שלם של מנובלים?
לא, זה לא ש... נפלת בפח. שבט שלם של מנובלים. היו שם כמה בריונים, כמה בני בליעל, כמו שזה מתואר. ובני בליעל לא חסר בכל חברה ובכל זמן, תמיד יהיו בני בליעל. גם כשיבוא המשיח יהיו בני בליעל. יטופלו אבל, יהיו בני בליעל.
אז...
מה? לא, תראי איזה ביטוי, לא נהיה כדבר הזה מיום צאת בני ישראל. הם מבינים שקרה שם איזה משהו. נכון שיש פה גם רצח נוסף לכל. אגב, החוקה היחידה בעולם עד היום ועד בכלל שמתייחסת לפגיעה באישה כרצח, זה התורה. החברה הישראלית, התנכית. לא, פה רצחו, אבל אני אומר, מקרה אונס רגיל, כי כאשר יקום איש על רעהו רצחו נפש, כן הדבר הזה. זאת אומרת, שיהיה כתוב בחוקה, ביסוד, בסוד זכויות האדם וחירותו על גופו, אישה היא במעמד הכי בכיר בתורה. לגמרי. אין אישה מתקדשת אלא לרצונה. אז זה שיש אנשים נצלנים, שיש להם יותר כוח, שיכול להחזיק ביד שלה ודחוף אותה החוצה, זה תמיד היה ותמיד יהיה, צערנו. תמיד יהיו אנשים רעים. אבל זה לא מלמד על החברה כולה. ההפך, החברה כולה... אז זה שאלה מצוינת, רגע, זה לא בגלל שמזלזלים באישה, לא בגלל זה, אל תתלה את זה בזה. יכול להיות שיש סיבות נוספות, בואו נחקור, הרי הם לא חקרו, נכון? הם ישר הלכו מכות. בואו אנחנו נשב בבית המדרש ונחקור לעומק, כן. יפה, הנה, חוקר מספר אחד יוצא למחקריו. אתה אומר, יש פה משהו מוזר, מה קרה? וואלה, אתה עובד כמו בלש אמיתי. יש רמז פה, יש משחק כזה של ילדים, זה כלו, הרמז. מי הרוצח? חפשים את הזה עם השפם, את ההוא עם החלוק, את הזה. אז אתה הולך ורוצה רמזים, משהו פה לא מסתדר לנו. משהו מוזר מה שקורה פה. הם הרי שילחו אותה, היא הייתה חיה, בוודאות. כן? וגם נראה בהמשך כל הפרטים שאמרת, מלמדים שיש פה משהו חשוד ומוזר. בואו נפתח את זה לאט לאט, נגיע לזה. את הערה חשובה. כן.
כל ספר שוטים כזה, ואיך שהוא מתחיל לעבוד עזר יותר כדי שהוא מתחיל.
הוא שפיכות דמים.
כן.
לא בטוח שזה הפרק היחיד שעוסק בשפיכות דמים ובגילוי עריות, זה מה שאמרנו קודם, שאתה רואה, זה באמת לא נהייתה כזאת בישראל. לא נשמע כדבר הזה, שזה יהיה יחס כזה לאישה. הם זועזעים. אדרבה, זה מלמד משהו על החברה הישראלית, של אז, שאנחנו...
זה לא כאילו, יחסית שהוא יוצא באופן כבר במבנה שלו לספר הזה.
כן, רעים לשמיים, זה למדנו עד עכשיו. עכשיו רעים לבריות, יש פה איזה רוע... אנושי, כן? בין בני אדם. כן? זה היפה מה שאתה אומר, כן? זה החריגה, שיש פה איזה גילוי של רוע בין בני אדם. הם לא בני אדם. גם לא כלפי אחד השני, גם לא כלפי האישה. ואתה מאיר איך זה משתבץ בכל הסיפור. כן. תראה, קודם כל זה באמת מזכיר את סדום, שגם הוא לא הציע את הדבר הזה. נכון, אנחנו חברה שחוקה, לצערנו הרב, אנחנו אצלנו הכל מכונה בעיתונות, העדפה מינית, אז לא מבינים שיש בזה משהו קיצוני יותר וחמור יותר ומשחית יותר, אלילי יותר, כי יש דברים שזה דרך הטבע, דרך העולם. יש דברים שזה מכוון, זה משהו אחר. יש פה איזה חשבון אחר. רואים, הם רוצים להרע לו. אגב, אין לי ספק, אני מוכן לחתום על זה, שאם היה הזקן תופס את ביתו, הבתולה, וזורק אותה החוצה, הייתה נשארת בתולה. הם לא היו נוגעים בה. הם לא חיפשו... הרי הוא אדם זר, אם הם שונאי זרים... ובעלי גחמות ומיניות, אז יש שם בחורה זרה, אבא זקן, איך היא עדיין בתולה? היא מכונה כזאת, זאת אומרת שזה אמיתי. הם לא כאלה. יש פה איזה משהו נראה מוזר, זאת אומרת, יש פה איזה משהו חשוד גם ביחס לאיש הזה. הוא מגונן על האיש הזה. מה?
גם האבא שלה
נראה שהוא מגונן, הוא מחפש את הקרבה שלו באופן מוזר. גם הזקן התרשם ממנו מאוד ומנסה לגונן עליו עד שהוא מוכן לתת את הבת שלו רק להציל את עורו של פלוני. מה? אני מוסיף, לא רק שלא הריח אותו, גם עבר ועשה ככה. נעיף עליו איזו יריקה גם. ייתכן, אולי אני ממציא את זה, אבל הרושם שלא סובלים אותו שם. אבל בואו נתרשם לאט לאט, בסדר? ברור, אתם מבינים מה אני רוצה לומר? ברור שזה לא איזה שנאת נשים רגילה ולא ניצול מיני של נשים ולא... כי יש פה האישה של האיש הזר שהוא מהר אפרים, הוא לא שייך לבנימין, הוא נטע זר בכפר, ולא נוגעים בבת שלו, אף אחד לא מתעסק איתה. לא בלי יעלים כאלה ולא אנשים כאלה, והיא חיה שם. אתה רואה שהם לא הסכימו? כן, הם לא הסכימו. אתה רואה מיד שהם לא הסכימו. אבל כיוון שהוא זרק את הפילגש שלו, הם יודעים שזה הפילגש שלו, אז הם התעללו בה בשביל נגדו. כן? זה היה העניין פה. זה בכלל לא היא, זה לא בעצם בצד שהיא אישה. אלא בעצם הם רצו אותו לטפל בו. טיפול מסור. מה? בדיוק מה? מה הבנת, אילן? כי זה מה שיש, הם לא מצליחים לשבור את הדלת. אגב, זה מראה שאם הם היו סוגרים את הדלת, זה לא כמו בסדום שהם ניגשו לשבור הדלת. הם היו קצת דופקים על החלונות, עושים קצת רעש והולכים לישון. למרות שזה... לא כתוב היגשו לשבור הדלת. אתה זה שהשוות בין מעשה סדום לבין זה. ויפה עשית שהשוות, כי חז"ל אומרים שיש, שלא בכדי. מה? אבל כתוב שהם ניגשו לשבור הדלת?
הם עדיין
יודעים את השלב הזה. תשמע, אתם רוצים שיעורי בית לחופש? נא לתת לכם, אם יוצאו כל הילדים יצאו לחופש, זאת אומרת שיעורי בית. שיעורי חופש. כך תעשה רשימה, מסודרת. נכון? זה מומלץ לעשות את זה. אפשר בהמשך אולי נעשה את זה ביחד. לרשום רשימה, מעשה סדום, מעשה פילגש בגבעה, מעשה הגבעה. וחפשו את כל הדומה ואת כל ההבדלים. אז אין ספק שהסופר הכותב, שמואל הנביא, השתמש בסיפור ההוא, הידוע לו, הכתוב לו לפניו בספר התורה, כמודל למה שקורה פה. הוא בכוונה משתמש באותם ביטויים, הוא משתמש באותם תיאורים, כדי להגיד, כי סדום היינו, לעמורה דימינו. לא, רק חז"ל אומרים, למה דחו את סיפור פילגש בגבעה לסוף ספר שופטים, הרי זה קורה בהתחלה. שלא יאמרו, כתוב בספר תנת ואליהו, רק נכנסו לארצם וכבר מתנהגים כמו סדום ועמורה. קלקלו מעשיהם. אז הם מספרים את זה בסוף. כאילו, תחשוב, נו, 300 שנה עברו, נהיו כמו הגויים. אבל זה לא, זה לקח צ'יק צ'ק. 3-4 שנים, זה כל הסיפור. כבר מתנהגים ככה. אז השוואה היא מתבקשת. אבל אחרי שעושים השוואה, אז תעשה השוואה עד הסוף. חפש את ההבדלים. וזה אחד ההבדלים. שם ההבדל אחד הבולטים, שני הבדלים בולטים ביותר. ההבדל הראשון הבולט זה ששם נאספו כל... יושבי סדום, מנער ועד זקן, כולם, כולל כולם, צבעו על ביתו של לוט. והגשו לשבור הדלת. אז אתה מבין מה זה לשבור הדלת? הם יוכלו לחבק את הבניין כולו ולהרים אותו. ולהוציא את לוט מתחת להריסות. לפרק אותו לגורמי.
כתוב, הנה אנשי העיר, שהם אנשים בני בליעד, נסענו את הבית ודפקו על הדלת.
לא, לא. הפוך, זה מצמצם. הנה אנשי העיר. גם אתה נקרא ירושלמי, אתה גר פה, נכון? אבל יבואו ירושלמים, זה לא אומר כל אוהדי ביתר, זה קומץ, נכון? אבל אי אפשר להאשים את כל אוהדי ביתר ושריפת המועדון, תמיד, זה לא כולם, זה קומץ של... ומצד שני, הם מכונים אנשי בליעל. מה צריך לעשות אדם כדי לזכות בתואר בן בליעל? יש אקדמיה מיוחדת ללימודי בליעליות. איך זוכים לתואר כזה? יש בתנ״ך בודדים שנקראים בשם הזה. אז הוא אומר שזה קומץ אנשים, זה ודאי לא החשובים שבהם ולא המיוחדים שבהם. ייתכן ביותר שבכלל...
עכשיו נביא, יש עוד אנשי העיר, יש דווקא אנשים חשובים, כמו איש לוי.
לא, אנשי העיר, זה לא ביטוי. אנשי העיר זה שם כולל, אנשים שמתוך הגבעה. יש משהו עם העיר הזאת, זה בטוח שיש משהו בעיר הזאת. יש משהו בעיר, אבל פה התיאור של אותם אנשים שעושים את המעשה, לא מסופר כמה הם היו, אבל זה ברור שזה לא כל העיר. כן, התנ"ך רוצה לכתוב כל, אז הוא כותב כל. אם הוא רוצה להשוות את זה לסדום, בייחוד שזה מושווה לסדום, הם לא ניגשו לשבור את הדלת. אז אתה אומר, הם עוד חכה, אני מסכים איתך.
לא,
הראיה.
אנשים לשמור לו, ויחזק האיש בפי לחשוב הצלם החוצה. מאז,
כן, אבל,
אבל, לחש,
אבל בסדום, היה... שוב, אלעד, אתה זה שהמצאת את ההשוואה לסדום, בשם חז"ל. אז תשווה לסדום, וגם בסדום הם לא הסכימו לו, אמרו לו, הגש הלאה, אחד בא לשבור, והגשו לשבור הדלת, ואז המלאכים מכניסים אותו פנימה, מקים אותם בסנברים, ואז מגיבים. תעשה את ההשוואה הזאת עד הסוף. אלא מה, אני מסכים איתך שהוא, היושב בתוך הבית, לא ידע את מה שאני אומר. הוא לא היה לו את הקור רוח הזה להגיד, הדלת מספיק חזקה, הם לא יצליחו לשבור אותה. אנחנו יודעים שהם אכן, הם ויתרו על הרעיון ברגע שהוציאו להם את הפילגש. אז הם הסתפקו במועט. הם לא הלכו לשבור את הדלת. אז ייתכן מאוד שאם הוא היה לא מוציא אותה ותורק את הדלת חזק, שם שם את הבריח ודוחף כל מיני ארגזים ודברים כדי שסקים שהם לא ישברו את הדלת, ייתכן שלא קורה שום דבר באותו לילה. ייתכן, אבל זה אימור. הוא רצה להציל את עצמו. מציל עצמו וממון חברו. נכון? בסך הכל, גופה של אשתו, כאילו, מה, זה עניין. מציל עצמו וממון חברו. זה שלו. זה אפילו לא ממון חברו. לפי מה שהוא תופס. אז הוא מנובל ביחס שלו לאשתו. והראיה שהוא מנובל ביחס אליה, זה שהיא בורחת מפניו. ויש לה סיבות.
כן.
נכון, אז אתה מבין מיד שאם היא זינתה כפשוטו, היה אסור לו לקחת אותה. היה אסור לתת לו. לא עושים כאלה צרמוניות ולא שום דבר. נכון? תגיד עוד, אנשי גבעת בנימין, הבני בליעל, היו משמרת הצניעות. אישה זונה, אתה נגר. לא, אבל ברור שהיא לא זינתה. בוודאות. איך אני יודע? מה מוכיח שהיא לא הייתה זונה? בית השם אני הולך, לא, זה שוויץ שלו, אבל... איך אני יודע בוודאות שהיא לא זינתה? רגע, קודם כל, אני פה איזו הוכחה, אתה מביא לי ראיה לסתור. מניין ראיה שהיא לא זינתה? חז"ל לא אומרים כמוני, שהיא לא זינתה. כולה מצא זבוב במרק, מה אפשר? אז הוא כעס עליה, כאילו שהיא עשתה איזה, לא יודע מה. אז היא ברחה מפניו. גבר יהיר ולא ינווה. אדם כזה שוויצר, אי אפשר לחיות איתו. זה מוכיח שהיא לא זינתה, אתה אומר. לא מאוסה עליו. זה לא ראייה, עוד יש משוגעים כאלה. אז אתה חושב שכל מילה יש היריון? זה לא ראייה. זה לא ראייה. יש מילה אחת שמוכיחה. מילה אחת, התנ"ך הוא ספר מדויק. עליו. יפה מאוד, תסביר. בדיוק. בדיוק כך. שימו לב, התנ"ך הוא מקצועי, אין לו קונצים. אם היא הייתה מזנה, זה היה כתוב, ותזנה. מה זה ותזנה עליו? על מי מזנים? מזנים לא תילף, זה כלפי שמיה. אם ותזנה עליו, פירוש הדבר, שהוא כזה קפדן, כזה רשע, שהיא עשתה איזה כלום, עשה מזה פיל. מצא זבוב, כאילו בגדה בו. אז היא לא יכולה לחיות איתו, אז היא באמת ברחה. וזה, ותזנה עליו פילחשון. זאת אומרת, זה מראה את ה... זה... תראו את הפרופיל של הבן אדם, הרי אנחנו נעקוב אחריו, על אחרי האיש הזה. במסגרת הבילוש המשטרתי שלנו. יותר גרוע מזה. כן, בבקשה. הם ידעו את זה? מה הוא אמר להם? מה הוא אמר? הוא אמר שהוציא אותה החוצה? את פילגשי, נו ותמות. הוא סיפר שהוציא אותה החוצה. צריך להיות אידיוט. מי הוציא אותה? אוי ואבוי. שם צבר גפן באוזניים. נו. לא זקן.
למה לא זקן?
פילגשו.
פילגשו שלו. לא שלו, אלא שלו. לא נגיד את זה. היום ראש ממנה נשבע על הבית.
לא, זקן, הוא לא נקרא איש.
נשבע על
נכון? בוא נעקוב, בוא נראה.
איש בעל הבית, אלא איש בעל הבית.
כן. אבל תסתכל, הוא אומר, ולאיש הזה אל תעשו, ולאיש הזה, האיש זה הוא, הוא ה...
הנה, הוא
החזיק
את
אשתו בתולה,
הוא אומר, הנה ביתי הבתולה, הוא
בילה האיש כל הזמן, תסתכל, ואמרו אל האיש בעל הבית הזקן, למור, רוצה את האיש באשר בא אליך ונדענו, ויצא אליהם האיש בעל הבית, אתה רואה, הוא כל הזמן קונה, האיש בעל הבית, כדי להבדיל בין האיש לבין האיש בעל הבית, אתה רואה, בכוונה, ידעו שאתה עלול לטעות בזה, שמואל הנביא, יש לו, אתה רואה, הוא קורא מוחות ולבבות. אז הוא סימן בדיוק על מי מדובר. יש אחד עם מרקר צהוב, יש אחד עם מרקר ירוק. אתה רואה בדיוק. זה, הצהוב הוא זה שזרק, לא הירוק. היום אמר להם, אל החי תראה, הוא נע אחרי שבא האיש הזה. האיש. אל תעשו הנבלה הזאת. הנה ביתי הבתולה ופילגשהו. הוציאה ענה אותם וענו אותם ועשו להם הטוב ביניכם. ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולא אבו אנשים לשמוע לו. ויחזק האיש. לא האיש בעל הבית. כן, ברור שזה הוציא. והוא גם לא מספר את זה. לכן לא ידעו. מה שלא מספרים, לא יודעים. כן.
נראה לי מוזר שהוא בדרך שהוא
כן. לא, הוא הגיע... בבית. הוא אומר לו, ברחוב אל תלין, אבל...
הוא היה בראש שלו
לישון
ברחוב.
לא. הוא לא התכוון לישון ברחוב, הוא התכוון להיכנס... זה מצוין. לא רק שהנער, אתם מתחילים להיות בלשים אמיתיים. אין, לאט לאט. רגע, עוד שנייה אחת, אני אפרט רק את השאלה. עכשיו נגעת בנקודה, כן? הנער הוא דמות מאוד מעניינת בכל הסיפור הזה, צריך לעקוב אחריו גם, כן? הנער פתאום פותח את הפה, תראו, היה פה מסיבאות ומשתאות. מה עשה הנער כל אותם שבעת ימי משתה או חמשת ימי המשתה? הוא בלס, הוא שטף את הסירים. מה עשתה פילגש כל אותם ימי משתה? עשתה האוכל, שינה את האוכל, היא עשתה את האוכל, הוא שטף את הכלים, והם שם מטיבים ליבם, חוגגים, שני הגברים. נכון? הנער שותק, לא מוציא מילה מהפה. פתאום הנער מדבר. פתאום יש לו מילים. ומה הוא אומר? בוא ניכנס, נשון. מה הסיפור שלך? שתוק, מה אתה מדבר? אתה נותן את סוד האדון שלך מה לעשות? הוא מחליט, הולכים. מה? אגב, שימו לב, כבר, הערה, אם כבר בלשתם את העניין, יש פה... ותיקים שהם כבר בוגרי בית הספר לדיבור כפול. מה פירוש דיבור כפול? לא? ויומר ויומר. ויומר ויומר. מה זה אומר שאדם אחד אומר משפט, וממשיך עוד פעם, התנ"ך אומר ויומר, משפט שני. שהייתה הפסקה. הייתה הפסקה, היה איזה מבט, והמבט מלמד הכל. ויפה מאוד. בואו נקרא את זה בפנים רגע. בואו נסתכל רגע בפנים. בפרק י"ט, הם עם יבוס, בפסוק י"א, פרק י"ט, פסוק י"א, הם עם יבוס, והיום רד מאוד, ויומר הנער אל אדוניו, לכאן ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה, הנער מציע, כמו ששאלנו, נער פותח את פיו, כמו ויפתח השם את פי האתון של פרשת השבוע, שיסלח לי הנער שאני משווה אותו, אבל ביחס לאיש הזה, זה התגובה שלו כלפיו. הוא לא סופר את הנער הזה בכלל. עכשיו תראו את התגובה של האיש. הוא ממש מתפרץ. הם עם יבוס והיום רד מאוד, והיום הנה אל אדוניו לכאן, נסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה. והיום הרי אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל הנה. ועברנו עד גבעה. ועברנו עד גבעה. זאת אומרת, בתוכניות של האיש הזה, ללכת לישון בגבעה. אבל הוא מסתכל על השעון, מסתכל על השמש, מסתכל על היבוס, מסתכל על הגבעה, הוא אומר... ואז הוא מוסיף ואומר, ויומר אליו אדוניו, לא נסיר לגבי, ויומר לנערו, שזה כבר משפט יותר נחמד, נכון? הראשון היה כזה, כזה שוויץ כזה. דיבורים גבוהים. המשפט השני, משפט רך. ויאמר לנערו, לך ונקרבה באחת המקומות, ולנו בגבעה, רוב הרמה. יפה מאוד. יש פה קריא וכתיב. בדיוק. אתה יודע מה, בשבילך, בשבילך, אז לא נלך לגבעה, נלך לרמה. או הגבעה או הרמה. ולאן הם מגיעים? דווקא לגבעה. זאת אומרת, הנה הבלש מבקש שנית, הנער הוא האף שלנו. הוא מריח. הנער לא רוצה להגיע לגבעה. הנער לא רוצה להגיע לגבעה. הוא רוצה לבלום את ההתקדמות ולהגיד, לא מאוחר מדי, אולי כדאי שניכנס ליבוסים. הוא מכיר את אדוניו, זה בטוח. את אדוניו הוא בטוח מכיר. וכנראה מכיר שיש איזו היכרות מוקדמת. זאת אומרת, זה לא משהו מפתיע, חד פעמי. האיש הזה לא סתם לא מזמינים אותו הביתה כנראה. אנחנו לא יודעים מה הסיבה, מה עומד פה מאחורי זה. אבל הנער מעיד לנו, וזו עדות כזאת צדדית, הוא דמות ניטרלית בכל הסיפור, שהוא מלמד אותנו שיש פה משהו, דברים חשודים יש פה. זה לא כל כך חד וחלק. משהו לא פשוט פה. יש איזו היכרות מוקדמת, יש איזו שנאה כבושה, יש איזה משהו, הנער לא רוצה להגיע לגבעה, והאיש אדוניו יודע את זה. ולכן הוא אומר לו, לך, זה דיוק יפה מאוד עם הלך, בשבילך, הוא אומר לו, לא, בסדר, לך. ומה העידון שהוא עושה? הוא אומר, הגבעה או ברמה? נו, שוי, אז אפשר להמשיך ללכת. אבל התוצאה זה הגבעה. והנער, עם החששות שלו, יודע מפני מה הוא חושש. כן. לא, זה לא בהכרח, זה דווקא, זה לא הייתי לוקח את זה. למרות ששוב, בהשוואה לסדום, זה דומה. אבל לא הייתי בונה על זה מסיבה מאוד פשוטה, שהוא רוצה לזכות במצוות הכנסת אורחים. לא נראה, זאת אומרת, הוא מתאר את זה, אנשים לא מזמינים אותי הביתה, תלונה. לא, כאילו הוא רוצה להתעקש, עד הרבה. זה כאילו הוא יוזם את זה, הוא כאילו מבקש, בוא אפשר ללון אצלך, וזה יש לנו מחסור, אין שום דבר, אין שום בעיה. כן. או שהוא עושה בכוונה, או שבאמת פשוט אפשר להתקדם יותר, זהו.
כן,
אתה
גורם משה.
כן.
אגב,
המרחק לא גדול בין הרמה לגבעה. הגבעה זה תל אל פול, זה פסגת זאב, והרמה זה ארם. קצת יותר, צריך לפנות יותר מזרחה. אז זה קצת לסטות מהדרך, נכון. זאת אומרת, הגבעה זה יותר על הדרך. אם לא רצו להיכנס לגבעה, הם רוצים, ולא ליבוס, להגיע לרמה, ששם עירו של שמואל הנביא, כזכור לכם, אז צריך לפנות טיפה ימינה ומזרחה. לפנות קצת מזרחה. אבל אני חושב שזה אותו מרחק. זאת אומרת, אם הוא היה מחליט מלכתחילה, נכון? זה פחות או יותר, תחשבו, זה בצומת הגבעה הצרפתית. הם עוברים את העיר העתיקה, נכון? הולכים, עוד איזה 20 דקות הליכה, מהיום שהיום רד מאוד, זאת אומרת שכבר רואים את השמש, אפשר כבר להסתכל על השמש, זה נקרא יום רד מאוד, שהשמש כבר במצב שהיא לא מסנברת, שאפשר להסתכל עליה, וזה פחות או יותר באזור הגבעה הצורפתית. אני מנתח את המרחקים, כן? ליד עיר יבוס, זה 20 דקות בערך הליכה, נשאר להם עוד איזה 20 דקות, חצי שעה הליכה, או לארם, או לגבעת זאב, לפסגת זאב. כמעט שווה, אין הבדל גדול. אבל הוא מעדיף ללכת בדרך הישרה, כנראה, שזה דרך ההר, גב ההר, לא לסטות מהדרך, ולהגיע לגבעה. ואולי אפילו בדווקא. בדווקא. כן. כן. צדיק גדול. סימן שאתה לא מושבניק, מה? ראייה שאתה לא במושב. מצוות עשה דאורייתא. מה עשתה רבקה עמנו? לא. קודם כל להשקות אותך, שתי אדוני, וגם לגמליך ישב. אבל כשמגיעים הביתה, כתוב, ויפתח לגמלים, וישם אוכל לגמלים. מזה לומדים חז"ל שאדם חייב להקדים את האוכל של הבהמה לאוכל שלו. כן? יפה מאוד. ושמחת לזה מהתורה, רמז לזה מן התורה. נתתי עשב בשדך לי ומתך, ואכלת וסבעת. קודם הבהמה תאכל, אחרי זה אתה. שתייה לא. זה מאוד מעניין אגב. למה שתייה לא ו... זה דבר מעניין. כי שתייה, לבעלי חיים יש יותר כוח סבל לגבי שתייה. לגבי שתייה. אבל אוכל, תחשבו שבטבע, האוכל מצוי לחיות ולבהמות חופשי. כשאתה קולה בהמה, שהיא שלך, אז היא תלויה בך. אם היא תלויה בך, אז אתה צריך להקדים. אבל לגבי מים, גם בטבע היא לא תמיד מוצאת, זה לא תמיד זמין למים. צריכה לפעמים ללכת מרחקים גדולים מאוד למצוא מים. אז פה זה לא. ולעומת זאת אדם, אם אין לו מים, הוא מוטרד, הוא מודאג. מים מדהיגים אותו, חוסר מים. אז לכן קודם כל לתת לאדם לשתות, אחרי זה לבהמה לאכול, ואחרי זה לאדם לאכול ולבהמה לשתות. כן? זה הסדר. כן.
יש שלושה זמנים שהם
מפורט.
נראה
כמות
יתר, ויש גם קריב וכתיב שהם. ויתנו בו כל הלילה עד הבוקר, וישלחו בעלות או כעלות לשחר, ותבוא אישה לפנות.
כן, אז קודם כל יש פה באמת פרטים, הרבה פירוט. וישלחו הבעלות השחר או כעלות השחר, זה מאוד מעניין באמת הקריב והכתיב הזה. לא ברור כל כך מה הוא רוצה, מה ההבדל בין קהלות או בעלות, כן? מה זה כל הלילה, עד הבוקר, כן? אז כן.
התיאורי זמן הם עוד לפני זה קצת מוזרים. כשהם באים לגבעה, הדבר ראשון והיום רד מאוד, ואני לא מכיר, כאילו, אני לא יודע איך
שתקבלו כאלה, מה זה רד מאוד, אני באת על
זה.
כן. יש פה תיאורי זמן ארוכים, תוסיף לזה עוד נקודת זמן, זה יפה מאוד ההערה שלך, יפה מאוד, מעניין מאוד. בוא נתחיל את זה עוד מתחילת היום, נכון? ויקום האיש ללכת. כן, תסתכלו, וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת. אני כבר קורא את זה מפסוק ח'. מכאן זה מתחיל. הטיימינג של הזמן, בכלל המשיכת זמן והמריחת זמן, אבל יש זמן בתוך זמן, יש חמישה ימים של מריחת זמן, והיום החמישי הוא מרוח שבמרוח. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה, סעד נא לבבך, והתמהמהו עוד את אותו היום, ויוכלו שניהם. סבבה, עוד פעם סועדים, אוכלים, יושבים עד הצהריים, מהבוקר עד הצהריים, מוזר. כן, סעודות על סעודות על סעודות. ויקום האיש ללכת, הוא ופילגשו ונערו, ויאמר לו חותנו אבי הנערה, הנה נרפה היום לערוב, לינו נהנה, הנה חנות היום, לין פה, הנה חנות היום, הכוונה שצריך כבר להתארגן לחנייה, תתחיל ללכת, אתה מיד תצטרך ממילא לחפש מקום ללון, אז תשארו בו ללון, תצאו מחר בבוקר. מוזר, מה העיכובים האלה, מה הוא רוצה? מריחת זמן שכזו, והם יוצאים, הנה חיות עולים פה ויתב לבבך וישכמתם מחר לדרככם והלכת לאוהליך. ולא הבא האיש ללון, ויקם וילך ויבוא. כן, וי וי וי, אתם שומעים? ויקום וילך ויבוא עד נוכח יבוס ירושלים ועם עוצם. כן, אז הוא יוצא בצהריים, הנה נטות היום, הוא כבר רואה את השמש מתחילה לנטות לכיוון מערב, היום נוטה. ואז הם הולכים מבית לחם עד ירושלים, שזה משהו שלוקח בערך שעתיים בהליכה עם חמורים והליכה מהירה. הוא יגיד את זה בהמשך. כן, כן, מזכיר את עקדת יצחק קצת. כן, ויחמוש את חמורו. ישכם, כאן לא ישכמו כל כך. וישכם בבוקר ללכת, יפה מאוד. כן, זה אגב מסלול די דומה ל אגדת יצחק, אותו כיוון. אז הנה, והן עם יבוס, והיום רד מאוד. אז היום נטע, ישכימו בבוקר, לינו, אתם רואים כל התיאורים של הזמן שהוא מתואר על פי השמש. יפה מאוד. יש איזה, בלי להיכנס לעומק של זה, יש פה איזה תמונה, השמש הוקעת. אתה רואה את החושך, ולכן אולי קבעלות השחר, בעלות השחר, אתם רואים, והכל הזמן מסתובב פה סביבה. לעיני השמש הזאת, תראה מה עושים לעיני השמש. זוכר כשהייתי בקבוצה וליוויתי קבוצה לפולין, לאושוויץ. זה אחד הדברים שהכי צמרר. אתה רואה שמיים כחולים, עצים ירוקים, ציוד ציפורים, תחת השמש, הכל תחת השמש. זה לא איזה תמונות שחור לבן שאתה רואה בסרטים הישנים ובמוזיאונים. זה הכל פה, בעולם הזה. אותה שמש, אותה אדמה. זעזע, מצמרר אותך שבעתיים. כן, אז התיאור הזה של הזמן פה, עם השמש וה... כן, ולראות מה נעשה תחת השמש. תראה מה נעשה. כן, אז זה הזמן. רציתי לשאול, כן. כל רם, אני לא אשמע אותך. כן.
אמרנו אבל שבני בנימין שבכפויים מפתוק את האיש, את הלוי, ולא את האישה. עכשיו קוראים, האישה מיהודה, בלגע שכאילו מיהודה, ובנימין על הלכת של ירוץ בירושלים, יש את השוקח.
כן, יש, אבל בואו לא נצא את זה באישה. זאת אומרת, האישה פה היא קורבן, קורבן לרוע מכל צד.
האישה היא זאת של יהודה.
אבל היא, מה היא?
האיש הוא לוי זאת, אבל אם אני אין של...
ברור שמי שסיפר את הסיפור, שזה שמואל הנביא, שאמר בימים ההם, לא שרק בימים ההם אין מלך, אלא מלך אין בישראל, ושזה אצבע מאשימה לשבט יהודה, שאגב, לא קראנו את המשך פרק י"ח, את פרק י"ט, פרק כ', לא קראנו, המלחמה מסתיימת בנפילה של קרוב ל-22 אלף במכה הראשונה, ועוד 18 אלף במכה שנייה, זאת אומרת 40 אלף איש, שכנראה רובה משבט יהודה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח את שבט יהודה להרג. חד משמעית. הם אלה שמשלמים. הם האחראים והם המשלמים. כן, בתחילה. דיברנו על זה כשלמדנו את שופטים. שופטים בתחילה. זה חשוב מאוד אגב. זה עושה טוב בראש. אבל ברור שזה קשור. ברור שמי שסיפר את זה לא סתם פתאום הגיחה לו פה פתאום יבוס. הן מבעד לשמש השוקעת, פתאום הפרוז'קטורים מהירים על כל מיני נקודות בדרך. כן? אגב, שימו לב שהגבעה, אותו מקום נאלח שקורה שם האסון הזה, הוא אחר כך המקום שבו שאול מקים את מלכות ישראל הראשונה. זאת אומרת, יש פה משהו משקם, יש פה איזה משהו שהוא מלמד שלא המקום גורם, אלא אנשים גורמים. הרוע הוא הבעיה. כן, מי עוד לא שאל? כן. שאלה מצוינת, למה שבט בנימין מגונן על קומץ אנשי בליעל? א', ב', נשאל יותר קיצוני, מה קרה לשבט בנימין? המשוגעים? 25 אלף לוחמים, טובים מאוד, 700 קלעים אל האבן ולא יחתי, הם הורגים 40 אלף איש לפני שהם מאבדים חייל אחד. בקלות כזאת. אבל מה הם חושבים שהם ינצחו את כל עם ישראל? לצאת למלחמה נגד כל הציבור הישראלי? הם משוגעים? שיגעון. אפילו אנחנו, שאנחנו מתנחלים, לא מעלים את זה על הדעת. נכון? לא חושבים מה, לצאת למלחמה. גם הלא ממלכתים שבתוכנו לא חושבים שאפשר להילחם בצה"ל. מספיק 5 יסמניקים שלפנות פה את כולנו, זה אתם יודעים. כמה שני הבריונים, הם יותר. אז זה לא פרופורציה, זה שבט בנימין. מה קרה להם? מה קרה? אז נכון שהם היו יחידת צלפים מעולה, והם לא היססו להשתמש בטכניקה שלהם. אבל בכל זאת להבין, איך הם מעיזים לעשות כזה דבר? מאיפה שתיית הנפט הזאת? מאיפה השיגעון הזה? מה קרה להם? נכון? מה לגונן? זה משהו שם, מזה הוא יצא. אני רק הגדלתי את השאלה, אמרתי, רק לגונן על רוצחים ועל פושעים כאלה. לצאת למלחמה על כל עם ישראל, אמרתי, איזה נפלא שכל עם ישראל יוצא לכבודה של אישה אחת. איזה מזעזע ששבט בנימין יוצא להילחם נגד כל עם ישראל על איזה 5 אנשים. מטורף. אולי הזה מרחף באוויר, אז זה אנחנו חופשים. מה קרה פה? שאלות מהצד הנשי. אין שאלות? לא הצבעתם, לא נתתי לכם לשאול. אם יש נשים. זה פרשה קצת קשה. כן, אבל אם תרצו, תשאלו. כן.
יכול להיות שהאיש לוי הזה הוא
איך הגעת למחשבה הזאת? מה הביא אותך לחשוב שהאיש הזה מתוכנן? שזה אני שואל, כדי שתגיד. בוא נהיה כנים. זה לא כל כך נראה, אני אגיד לך למה. כל טענה שתטען, אנחנו ישר נדון בה. מי יכול לעזור לי נגד הטענה? הוא טוען, הוא רצה לשחוט אותה כבר ביום הראשון שהיא ברכה. אבל זה הולך כזה. כן, אבל כתוב את זה יותר. ויעקב, תראה את הביטוי. תראה איזה ביטוי נפלא. פסוק ג' ויקום אישה, אישה, עם הפיק בהי. אין? אני לא יודע אם אתה נשוי או לא, אבל אם אשתך תקרא לך אישי, אז זה מצב טוב. כי כתוב לעתיד לבוא, לא תקראי לי עוד בעלי, אלא תקראי לי אישי.
אבל לא מצד של להתנקם באישה, אלא מצד של לעשות
איזשהו מהלך סוף סוף המשפט. זה, איך הגעת? מילא האישה הורדתי לך, עכשיו זה מה שמסקרן אותי. איך הגעת למסקנה שיש לו פה איזה תוכניות ארוכות טווח?
זה נשמע כאילו
התוכנית
הזאת היא מבחינת
הזמנים. זה רושם, זה יפה, רושם נכון, אני לא שולל אותו, וזה לא ראייה. אנשים יקרים, אני לימדתי אתכם. אתם יודעים לתת כבוד לכל מילה כתובה בתנ"ך. הביאו ראייה לטובת, מה שמך? יוסף, תביאו לו ראייה שהוא צודק, הוא עוד לא יודע עד כמה שהוא צודק, עוד אין לו מספיק ראיות שהוא צודק, ראייה אחת שהוא צודק.
ראייה אחת.
לא, האיש הזקן, לא, האיש הזקן, אני אומר לא, אבל יש פה המון המון רמזים, צריך להבחין בין רמז, רמז הוא יהיה טוב כשנמצא איזה 20-30 רמזים, אז לכן זה טוב שאתה מעלה רמז. רואים שהאיש הזקן מאוד התרשם ממנו, עד שהוא מוכן למסור את נפשו עליו. הרפיים, בסדר, כל מי שגר ברפיים אז הם מיד חברים כל ישראל. עוד יזכרו שהם שירתו יחד בצבא של יהושע בן נון. אז זה שהוא מכוון את עצמו לגבעה במכוון, זה כבר ראינו, נכון, רמז. אז עדיין לא מברר מה התוכניות שלו. אגב, התוכניות שלו זה לא להיפטר מאשתו, ההפך, הוא בא לקחת אותה ואת בית השם אני עולה, ויצר כזה, כן? אז מה אתה רוצה להכיח בזה? תראה אותי ותראה אותם. הוא לוי. הוא גם רוצה להביא קורבן תודה. אולי הוא נדר נדר ביום שאשתי אהובתי תחזור אליי, אקריב לפניך כבש בן שנה, ובסוף הוא מקריב אותה. כן. כן, כן, זה שומע. הולך ובית השם אני הולך, כן? מה זה? הוא אומר את זה בפסדו. הוא אומר את זה כאילו, תראה את האנשים, אף אחד לא מכניס אותי הביתה, ואני הולך לבית השם, תראה איפה הם הולכים לגיהנום, ואני, תראה אותי. שוויצר, כן. לדרכו. איי, 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 זה ראיין נגדך. נכון, יוסף? זרק, זרוק, הוא השתמש בה. הציל את עצמו איתה. הוא קם בבוקר, הוא לא העלה על דעתו שהיא שוכבת שם בדלת, נכון? אם הוא לא היה נתקל בה, ואומר לה, קומי נלך, הוא היה הולך בלעדיה. לקחו, לקחו, מה לעשות? מזל רע. מזל רע, הוא השתמש בה. הוא זורק אותה חוץ לבטר בקור רוח. אחר כך שהוא לוקח אותה. בסדר, זה דווקא אני לא רואה כך. זה מעניין, כאן זה מתחמם קצת, התיאור שלך מתחמם. אנשים יקרים, יש ראייה מאות אחת בלבד, אות אחת בלבד. ואם אני אומר אות אחת בלבד, סימן שיש עליה דגל, שיטת התמרורים עובדת, ראייה שהכל מתוכנן לטובתו. הוא רוצה, יפה מאוד, מי אמר? הרים ידו, כן, יפה מאוד. שמים לב לקריא והכתיב? הנה רואים עכשיו מה זה חוכמת הקריא והכתיב. אם לא תשים לב לזה, נעץ עזרא הסופר, כנראה הוא זה שעשה את הקריא והכתיבים, נעץ פה דגל. לאן הוא הולך? להשיבו. להשיבו. אתה כבר חושד בו עם הפילגש, אתה כבר אומר משהו פה של מלכות מסתרבב פה. אני לא יודע איך, אבל אם לא יוסף היה מעלה את עניין הקונספירציה, יש לו פה איזה משהו פה מתוכנן. מה? כן, בוודאי, בלי שום ספק. הפילגש ביהודה חשובה לו ביותר. הוא צריך להתגבר על מידותיו השפלות והגאוותניות, העיקר של להחזיר אותה. הוא לא מתגעגע אליה ברמה האישית, כי תקח אישה אחרת, מה הבעיה? זה, שימו לב אגב, איך האיש מבית לחם, שאנחנו לא יודעים מי הוא, שנתן את הבת הזאת אליו, אפילו כפילגש. איזה אינטרס יש לאבא לתת את הבת שלו כפילגש? הוא רואה בו גדולות ונצורות. הוא מחשיב אותו. האיש הזקן, אין הרעיה שלך, האיש הזקן, הוא סממן. אגב, זה אחד הדברים הנפלאים בתנך, מי שמבין היום את אומנות הקולנוע, אחד הדברים האומנותיים בקולנוע, זה לצייר תדמית דרך עיניים של מישהו אחר. אתה לומד, וזה אגב גם בחיים זה ככה, זה לא רק צריך בסרט. אבל כאן אתה רואה תמונת פרופיל של האיש דרך אנשים סביבו. הנער ילמד אותנו עליו הרבה מאוד. האישה הזאת ודאי מלמדת אותנו. החותן מלמד אותנו. הזקן מלמד אותנו. אנשי גבעון, גבעה מלמדים אותנו. ואחר כך כל הציבור הישראלי, לא, שלא למד, לא ידע לקרוא פרופילים, לא שלח חוקר פרטי. נפל בפח. יש פה פרופיל מאוד מסומן, לאט לאט, שזה מתחיל לאסוף פרט אל פרט, פרט אל פרט, עוד הערה, עוד איזה תברור, עוד איזה נקודה, מסתמן פרופיל של אדם, כמו שיוסף תיאר אותו, עם אמביציות. האישה היא חלק מן התוכניות. אגב, מי עוד בנה תוכניות על אישה? שמשון זה היה חוקי ולגיטימי. תואנה הוא מבקש. זה שליחות אלוהית. מה לעשות? היה צריך לרדת לביוב. עכשיו זה הפוך. שם אסתר מתכננת, עושה מניפולציה על המן מול החשברוש. אדוני, הנה הוא, בבקשה. הנה המוניפולטור כזה. וסוגו לב שוב, האישה והמלכות. הוא רוקם תוכניות, הוא עושה חשבונות. בת שבע כמה שהיא חכמה וגאונה, שיצא ממנה גאון עולם, לא מספיק מבינה את הסוד הזה. אבל שלמה בנו, בנה, חכם מכל אדם, על המקום, הוא המציא את השחמט, אז אי אפשר לשחק איתו שחמט. הוא ממית אותך מיד, אין המתנות אצלו. הוא מיד מבין את ה-15 מהלכים קדימה שעושה אדוניה עם אבישג השונמית, אל מול אבישג השונמית. לכן הוא רוצה אותה. ובת שבע אומרת, הוא מסכן, הוא כולו, העיניים שלו נשרפו, ראה אותה פעם אחת יותר, הוא לא רוצה להסתכל על בנות ישראל אחרות, מה יעשה? אז היא תקעה בבית, ככה, הוא שב בביתו, לפחות, יהיה לו, לא משעמם לו. גם ראובן, יפה מאוד עם הפילגש. יפה מאוד. ראובן עם הפילגש, עשה איזה מוניפולציה פה, איזה משהו, איזה תוכנית, חזל אומרים, היה שם איזה... בין עניין הירושה, הוא לא רצה שיוולדו עוד ילדים, אבל הוא לקח איזושהי אדנות, הוא עשה את עצמו המחליט החלטות פה, אל מול יעקב. פגע בשלטון יעקב, בשלטון ישראל. וכל המבקש את המלוכה, בורחת ממנו. אולי זה קצת מסביר את ההערה שלך בתחילת השיעור. שפה שינו את הסדר. זה לא אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אלא פה מלך אין בישראל, למי שהוא הולך למלא את החסר. נבך.
שאלה מי בורחת?
מה? ידידי היקר, אם הייתה את השכן שלו, היית גם בורח. מבטיח לך.
ביקש את המלוכה בורחת ממנו.
בורחת. ממנה הוא ביקש את המלוכה, והיא בורחת ממנו. יפה מאוד. זה הרי חוקמת ביותר. כן. אני אחזור אליכם עוד רגע. כן. שהוא מתעכב בשדה. הנה איש זקן, אז קודם כל זה שהוא בא מאוחר אחרי כולם, זה כשהוא זקן. מה לעשות? הולכים לאט. בא מן המעשה הוא מן השדה. אגב, זה גם מראה, שבט בנימין הוא שבט לחוץ מאוד על נחלות. מאוד לחוץ על נחלות. וזה קשור קצת לכל מה שקרה פה. הנפט שהם שתו קשור לכיפוח השטחים. כן? תמיד ומאז ומעולם, אדמת מריבה הייתה שבט בנימין. ופה יש זקן שיש לו מעשה הוא בשדה. כן? יש איש בקרמל, נבל הקרמלי שמו, ומעשה הוא במרון, נכון? איש ממרון ומעשה הוא בקרמל.
האיש מהרפיים הוא גר בגבעה, משהו מסוים.
כן, והוא עובד שם בשדה, והוא איש זקן, זאת אומרת, הוא לא אריס. מי לוקח אדם אריס להיות זקן? זאת אומרת, שהוא קנה שם נחלות, והוא עובד בשדה, נתנו לו לעבוד. מאוד מעניין, זאת אומרת, שני דברים יש פה, ביתו הבתולה ואיש זקן בא מן השדה, מעשה הוא בשדה. זאת אומרת, דברים פה שכשאתה תבין את כל התמונה הכוללת שיש כאן, לשבת בימין, בעת, ברצינות ובעומק, מה יש פה, מה קורה פה, אז הפרט הקטן הזה, כמה שהוא שולי, הוא משקף שדווקא שבת בנימין, אנשים מאוד נחמדים, מכניסי אורחים. זה לא משהו מאפיין אותם. אז שוב, הפרופיל, אמרתי, התדמית של האיש הלוי מתקבלת דווקא מהדמויות שסביבו. לאט לאט אתה משבץ אותם. כן, מי, אלה, אני רציתי להגיד. נכון, נכון מאוד.
רק בשלב הזה הוא אומר, הרגע אולי אני אנצל את זה.
יכול להיות. נכון, יפה מאוד. אני גם חושב ככה. אני חושב שבאמת, אני אחזור, אני אסביר את הכל. אני אומר, אמרנו שיש פה איזה תוכנית על. הוא רוצה ליצור איזה משהו מלכתחילה, וזה להשיבו ולא להשיבה. זאת אומרת, הוא זקוק היה לה בשביל איזה קשר עם בית לחם, בשביל איזה תוכניות כנראה עתידיות, so called אני שם עליהם שלוש נקודות. אבל בהמשך נראה שזה ממש, ממש, ממש. תראה, אני אגיד לך דבר שאמרתי קודם לאביאל. התנ"ך הוא ספר מופלא ברמזים. זה השיטה, שיטת התמרורים. אתה שם לב שיש פה איזה תמור, אתה שם לב שלכל מילה יש איזה, הנה מה שאמרנו עכשיו על השדה, הוא שאל איזה שאלה קטנה, שולית כזאת שדה. שים רגע, תן לזה נפח רגע, אחר כך תאסוף את כל הפרטים, אסוף אותה באחד לאחד, ועוד לא ראינו את כל הפרטים, כנראה שלא נספיק היום לראות את כל הפרטים, רק נשאר עם איזה שאלה וקושי. אבל לאט לאט שנראה את כל הפרטים, התמונה שתתקבל, היופי, האמת שבה, שאתה רואה שהכל שזור, הכל שזור. כל פרט משלים לך עוד איזה נקודה, ואז יש לך קומה שלמה. זאת אומרת, הלימוד הוא קאורנטי. אנחנו לא משאיר אותך, הוא בונה לך את זה לאט לאט. אגב, זה באמת קשה לעיכול. אתה רואה שהשאלות הראשונות הן שאלות קשות ביותר. איך לסדום היינו, לעמורה דימינו. אתה רואה שהדימוי לסדום ולעמורה. אבל עכשיו באמת תשאל איך. איך הגענו למצב הזה? אל תגיד לי, טוב, נו, אין מלך. נו, זה מובן? מה מובן? מה מובן? איך מובן? אגב, מזה אנחנו נלמד מה הערך של שלטון. מה הערך של, עם כל זה שהוא נמוך קומה, אבל איזה סדר הוא עושה? ותראה, מדינת ישראל עם כל פגמיה וחששותיה, היא מכניסה שרים לכלא. היא מכניסה שרים לכלא. לוקח קצת זמן, אבל בסוף זה קורה. אז יש פה איזה צד חיובי, אחרת כולו גנבים. אז זה חרבה ירושלים, שרייך סוררים חברי גנבים. אז יש פה משהו שאתה צריך להבין, לשלטון יש ערך אמיתי. גם אם הוא לא אידיאליסטי, הוא לא הכי אידיאלי שבעולם. עכשיו, תאר לעצמך, שלטון מלך אידיאלי, דוד המלך, סגר פרק קוף יהודה א', שונא סטים סנטי, תראה, תגיד את זה מהר, שונא, עושה סטים סנטי. עושה סטים סנטי, כן? ואני לבער מעיר השם כל פועלי אבן. עיר השם זה השלטון, זה המלכות. יש אנשים רעים שנצמדים לשלטון. אז אני אומר, יש פה פרטים ופרטים ופרטים ופרטים, ופתאום שתתקבל התמונה באמת, אז אתה תראה שהכל אמת. כל הפרטים. אז לכן אתה, אני לא קופצים למסקנות. אבל אוספים אותם, אוספים ראיות, אוספים הערות, אוספים שאלות. יותר טוב להישאר עם 15 שאלות טובות מאשר תשובות נידחות, שאפשר לדחות אותן. אלא להתבונן, יש פה איזו התבוננות יותר עמוקה, ולאט לאט אנחנו נבנה את התמונה כולה. ואז הקונספירציה הזאת שהוא מתאר, היא מביטה, לכן אמרתי, בואו תחיל, הוא טען את זה כטענה. ברגע הראשון, מול כלפי האישה, דחיתי את מה שהוא אומר. נכון, יוסף? התווכחנו על זה. הראיתי לך, לא, הוא בא, הוא נורא מתגעגע, הוא נורא רוצה אותה. אבל כלפי הכלל והציבור, אין לי ספק שאתה צודק. רק ראייה. ראייה ראשונה, שהיא קטנה. רק ראייה קטנה. למה דחפו פה להשיבו? איך יכול להיות שיש פה טעות דפוס? זה לא הגיוני. ברור שאולי זה להשיבה. מה השאלה בכלל? למה צריך שיהיה כתוב להשיבו? אין זאת, כי מי שכתב את הספר, ולמד אותו פעם ראשונה, עזרא הסופר, הבין, לכן זה נקרא תיקון קוראים, תיקון סופרים, תיקון סופרים, הבין עזרא הסופר, שאם הוא לא ישנה פה אות אחת קטנה, הקורא שיבוא בדורות שלנו, לא יבין מה קרה פה. יהיה לו קשה יותר לגלות את האמת. והתנך נכתב כספר מסר לדורות, זה לא אכפת לי מה היה אז. אכפת לי איך אתה תבין את הסיפור הזה אלינו היום, הפקמינות של היום. ולכן הוא שינה. עשה איזה קצת קטן. להשיבה, זה ברור שזה להשיבה. למה הוא נוסע לפה? אני טוען הפוך, שהתיקון זה דווקא אקטיב. 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 כן, הוא שינה את זה. דווקא בנאמנותו, לכן חז"ל אומרים, הייתה ראויה התורה שתינתן על ידי עזרא הסופר. איש כזה גדול, התורה הייתה תינתן על ידו. כן, לפי חלק מהפרשנים זה הוא. כן, לגבי כתיב בתורה, זה, יש רש"י שבדברי הימים שמדבר שמצאו בימי יאשיהו, מצאו ספר תורה בעזרה, ואז הם שבו שניים נגד אחד. אז יכול להיות שזה משם. אז יש הנחות שאולי בתורה עצמה זה כבר משם. אבל בספרי הנביאים, מי ארז לנו את הכ"ד לספרים? מי הפך את התנ"ך לתנ"ך? זה עזרא הסופר, אנשי הכנסת הגדולה. כן, שאלות, כן. כן, אתה רוצה גם על יבול יבל להגיד לך? תראה, אני אגיד לך, ההבדל ביני ובינך זה שלי כבר יש ביטחון בשיטה. אז אני יכול להיות רגוע, אף על פי שאיני יודע תשובה לשאלה, אני אומר, יבוא הבא אחריי וימצא. או שאני עצמי יבוא אחריי וימצא. אז מה שמגלים מוכיח שזה עובד. כן. רמז דק, כמו מפתח אגב, יש לך בית ענק, מכון מאיר, כזה גדול ומאיר, אבל אם שכחו להביא את המפתח, ורב דני שחרטון לא יביא מפתח, אז יהיה נעול, בית ענק, אבל כולה מפתח, כמה זה, 10 סנטימטר, 2 סנטימטר? הכל תלוי במפתח. אז עוד אחת פותחת לך את כל השכל, להבין. אל תזלזל בעוד אחת, עוד אחת עושה. אגב, יבול ויבל, נכון? בוא תראה, נכון? בוא תראה, שאלת, אז הנה, תקבל ישר. אמרתי, קהלות ובעלות, אני לא יודע. זה נשאיר לשבוע הבא. אבל יבול, נכון? ויביאו לביתו ויבול לחמורים. וכתוב, ויבל לחמורים. ויחצו רגליהם. שים לב, תסתכל, כשהוא יושב ברחוב ופוגש את הזקן, ויאמר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה, עד ירכתי הר אפרים, משם אנוכי. ואלך, ואלך עד בית לחם יהודה ואת בית אדוני אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. גם תבן, גם מספו יש לך חמורנו. אומר הרבה, מדבר הרבה, ועושה מעט. יש לך חמורנו, וגם לחם ויין יש לי ולמתך ולנער, אם עבדיך אין מחסור כל דבר. היומר האיש הזקן, שלום לך, רק כל מחסורך עליי. רק, לא, אני בתנאי אחד אני מכניס אותך אליי הביתה, הכל עליי. אתה לא תאכל את הסנדוויץ' שלך כשאתה בא אליי הביתה. אז זה צדיק, הזקן הזה. רק הוא מחסוכה עליי, רק ברחוב אל תלין, תלן. ויביאהו לביתו, ויבל לחמורים. אז מה יש פה? יש פה תחרות. הוא לא רוצה, כי הוא משחק אותה. אני לא צריך טובות מאף אחד, תודה רבה. אם אתה לא צריך טובות מאף אחד, אז מה אתה מתלונן על כל אנשי העיר שלא מכניסים אותך הביתה? מה הבעיה? הסתדר. אתה אומר קר. בחורף, אנחנו לא יודעים אם זה היה בקיץ, בחורף. סביר להניח שזה היה בקיץ. אבל לא יודעים, לא יודעים, קשה לדעת באיזה עונה זה היה. למרות שאפשר לשער, אפשר, אתם יכולים לעשות, לארגן טיול במכון מאיר, מבית לחם עד הגבעה, זה קטע יפה ללכת, מה? ולצאת, צריך לכוון על השעון, תנסו בקיץ, תגלו כמה זמן ייקח לכם ללכת, צריך גם שני חמורים לאסוף כדי לראות את הקצב של החמורים. אבל לא בעיה, אני בטוח שהמכון יארגן לכם שני חמורים למסע, ולבדוק על השעון, ואז אפשר לדעת אם זה היה בקיץ או בחורף. פשוט לעשות את המסלול הזה ולראות כמה זמן לוקח. לראות איפה השמש עכשיו יד יבוס, מה זה יום רד מאוד, ואם ממשיכים ללכת עד גבעת זאב, לראות עד פסגת זאב. זה אין איש תורם למכון. זה רק רגליים, לא צריך יותר מזה. חמורים אותו, כן. ברגל, יש רמזורים אותו, רמזורים יש. כן, עוד שאלות, בבקשה.
אמו וצמד חמורים, בפסוק י' אשתו, פילגשו היא אחרי צמד החמורים. צמד חמורים חבושים ופילגשו אמו, היא אפילו פחות מהחמורים. לגבי היחס שלו.
מצד אחד, מצד שני, זה אמו. מה זה אמו? שגם לה כבר נמאס מכל השהות בבית של אבא שלה. רק האבא שלה רוצה שהם יישארו פה. היא גם לא רוצה כבר להישאר פה. היא לא מפחד. אמו, מה זה אמו? אם היו אומרים איתו, אז הייתי אומר, וואלה, אתה צודק. היא מזדנבת שם מאחור וכושי סוחבת רגל. אבל אם היא אמו, כוונה שהיא גם רוצה כבר ללכת. נמאס לה כבר. כל הזמן יש טוב כלי. זה על הבית שלה. כן. בפרט שהוא שיחק אותה נחמד. שאלו את זה קודם, לא יודע להגיד. לא יודע, אתה רואה שהם תופסים פה מקום חשוב. גם אוכלים.
השופטים נהגו על התנות למיניהם.
נכון מאוד. יפה מאוד. מי משתמש בחמורים? בלעם. חזל אומרים, למה בלעם להשתמש בחמור? אומרים חזל, יש אגב וורט יפה יפה של הרבי מלובביץ', אבל אני לא זוכר אותו, אז אני לא אגיד. משהו נפלא על שלושה חמורים. אתם תמצאו את זה, והיום זה קל למצוא את הרעיונות שלו, זה קל למצוא. הוא מדבר על שלושה חמורים. חמורו של אברהם, חמור בלעם והחמור של המשיח. משה ומשיח, כן. לא, הוא מביא את המהר"ל באמת, אבל הוא אומר עוד משהו יפה יפה. אני רק זוכר שזה משהו שקראתי אותו, התרשמתי ביותר, נפלא שבנפלא, לא זוכר. מצטער. תחפשו. כן. וואו, אתה עכשיו פתרת לי תעלומה גדולה של 20 שנה. אתה יודע מה פתר לי? מי יכול להיות שיעלים לו חמור? הנער. איפה הנער? אין נער, אין חמור, מסקנה. נער פלוס חמור. הוא לקח חמור והסתלק. הוא לא יישאר עם החמור הזה. אמרנו, הוא הביא כבר אם יש לו עסק. הוא ראה, הוא היה עד ראייה לכל מה שקרה פה. מזלו, יש להניח שגם הוא היה נרצח באיזשהו שלב. מזלו הגדול. אגב, שימו לב, אפרופו שאלת הזיה, אתה זוכר, אתה שאלת את השאלה על איך הם לא ידעו? נכון? הסתכלו בנאום שלו, כשהוא מודיע לכל עם ישראל מה קרה פה, יש שם איזה פרט אחד שהוא שכח להזכיר. א', זה כבר גילינו. לא. 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 לא, אני מחפש ספציפי. אני ופילגשי. אין נער. למה שיזכיר את הנער? כי אם ירצה שוטר לחקור, הוא יגיד, רגע, רבותיי, יש גם נער, בוא נשאל את פי הנער, מה קרה? אבל שוטרים יש. הרבה. כל אחד בלש פרטי פה. כל אחד רוצה לדעת האמת, מה אתה לא יודע? למה התכנסו כולם? אם מלך אין בישראל, איך התכנסו כולם? הוא ידע איך לעורר את הרגשות השלטוניים בציבור הישראלי. אבל אתה מבין עכשיו יפה למה הוא לא מזכיר את הנער? למה הוא לא מזכיר את הנער? לא, חפשו את ה... מישהו עוד יגיד את האמת, נכון? מישהו יגיד... בוא נקרא רגע מה הוא אומר. סליחה שאני... הוא מזכיר את הזקן? יש איזה זקן פה בסיפור? ויאמר הגבעת אשר לבנימין באתי אני ופילגשי ללון. אין זקן, אין נער וגם אין חמורים. ויפתח השבט פי האתון גם חלילה ויהיה פה איזה... ויקומו עליי בעלי הגבעה ויסובו עליי את הבית לילה. איזה בית? של מי הבית? מה הבית? מי היה בבית? מי ראה? כלום! הוא לא מספר שום עובדה. לא זוכר. לא זוכר, ראיתי שם איזה בית. ברור שאם הוא אומר הנער, אז הם מחפשים את הנער. הוא אומר, לא נעשה דבר עד שיבוא הנער ויגד לנו את אשר הרע. אז הוא לא מזכיר את הנער. יוסף, אתה רואה? יותר ממה שדמיינת יש פה. אתה רואה, אתה כבר צריך ללמוד קרימינולוגיה, אני כבר רואה. תגבור את המכון, הולך ל... כן.
מה זה?
אני אומר
שהוא מאפריים, אם יהודה, רוצה להשאיר את המלכות, ואפרים כל הזמן הם חבר'ה שהם עם הגאווה שהם באים ליהושע ו...
אבל האנשים פה מבנימין.
האיש,
האיש הזה מאפריים. הוא סתם איש זקן, כלומר, כל אחד מאפריים וחשוד. איש הלוי, הוא גר באפריים, זה גם לא. לעומת כל הלוויים שעוזבים את בית לחם, סביר להניח שגם הוא היה איזה נער לוי שהיה בבית לחם אי פעם. וגם הוא עזב את בית לחם, כמו הנער הלוי הקודם. וכמו רות ובועז ולא בועז, אלימלך ונעמי שעזבו את בית לחם, עוד שהם לא לוויים, אבל גם הם עזבו, שאנשים עוזבים בית לחם, בית לחם זה מקום לא סימפטי כל כך. מדי פעם עוזבים אותו. במיוחד בתקופות קשות. את האמת אגיד לך, לא יודע. בוא נחפש, אדרבה. מי שיגלה משהו על הנער, שיודיע. בסוף יהיה כתוב איזה מדרש שהוא היה אחר כך... נושא כליו של שאול, אני יודע, לא יודע. בכל אופן, הנער נעלם, ועכשיו אנחנו גם גילינו את החמור שנעלם איתו ביחד. תודה רבה על הגילוי הזה, הגילוי הנאות. וזה מיד מסדר את העניינים, כן? יש לו רק חמור אחד עכשיו. למה? הנער גנב לו את החמור השני וברח. הרב,
עושה כל תאורופיה, מזעזע שלי, האיש הלוי,
איך
כל
כך מכבדים
אותו? הרי מרגישים, מריחים שהוא...
מי מכבד אותו?
קודם כל, אבי הפילה.
זה היה עוד לפני.
וגם הזקן. לא, אבל הרב אומר שאם מראש הוא אדם כזה שהוא הולך, הכל בשבילו. כל ההליכה שלו היא בשבילו. אז מה יש לפילגש
לחבר? תראה, קודם כל, יש אנשים בחיינו שהם פתאים. ולא קשה לפתות אנשים, לצערנו כי רב. הראיה, קורח. הצליח לשגע לעם ישראל את השכל. קורח. אתה יודע מול מי הוא עמד? כל היד החזקה והזרוע הנטויה וכל האותות והמופתים והמטה והכל מול זה עמד קורח. עם מה? עם לשון גדולה. זה הכל. למשה יש כבד פה וכבד לשון, והוא יש לו קלות לשון וחדות שכל, פיקח היה. והוא הולך ומחמיץ את השעה. ואת כולם הוא מחמיץ. עוד שנייה כולם היו נשרפים איתו ביחד. וכך את המרגלים, שרה מרגלים, מצליחים לבלבל את המוח לכל עם ישראל. ומתק לשונם בחדות הדמגוגיה, זה פוליטיקה. אומרים ככה, עושים ככה. יש אנשים כאלה, אתה רואה לאורך הדרך. גם פה. עוד לא ראינו איך, אבל הם מצליחים להפוך את ה... הוא מצליח לעשות מה שאף אחד אחר לא הצליח. תחשוב, בספר שופטים, מתי מצאנו עוד 400 אלף איש ישראל באים לאיזה משהו משותף? לא פסח, לא מלחמת, כלום, שום דבר. איפה מצאנו? לא כתוב שם מספרים. אין שם מספר. כתוב נציגים, שלחו משלחת. נאספו כולם בזה להילחם עליהם, אבל לא כתוב כמה היו. אני מניח שהיו שם כמה שפחדו. הודו להשם כי טוב שלא היינו צריכים להילחם נגדם, כי אם היו נלחמים, לא יודע אם היית אז בשיעור הזה שדיברנו על זה בעריכות, הם לא היו... זה היה יותר גרוע ממלחמת פילגש בגבעה. לא רק 40 אלף היו נהרגים. הם היו שוחטים הרבה. ובצדק. אז אני אומר, בואו נעשה סיכום קצר, נתן לו עוד 2-3 שאלות, כן, הערות, שאלות אחרונות, ונעשה סיכום קצר ונעצור. בזאת השם שבוע הבא, ניכנס קצת לתשובות. כן, אז זה נדבר שבוע הבא. אז זה נדבר שבוע הבא. התשובה... אני אגיד לך, התשובה לשאלה שלך היא במילה אחת. אסקלציה. השאלה היא כזאת. קודם כל יש פה שני אנשים שיכלו למנוע את המלחמת אחים. אז איפה הם? הזקן והנער. אז קודם כל הציבור הישראלי לא יודע עליהם. וציבור... רגע. הם בעיה. קודם כל מי אמר שהם בכלל היו שם? הזקן יכול להיות שכבר הלך לעולמו, תאמין לי, אחרי לילה כזה שהוא הבין עם מי יש לו עסק, ואיך הוא כיבד אותו ונתן לו מלחמו ויבל לחמוריו, ועם איזה מנובל הוא היה שם שיכול גם לרצוח אותו. אז הוא כנראה, היה לו סיוטי לילה, והוא גם נפח את נשמתו בבוא הזמן. אגב, לא ברור כמה זמן עבר מהמקרה עד המקרה. לא ברור. אנחנו נראה את זה שבוע הבא. שקשה לאמוד. אם אנחנו לא יודעים מה זה היה בקיץ או בחורף, זה פרט קטן לעומת הזמן שהוא מכנס את כולם. ואני לא אתפלא אם תגלו, אחרי שתעשו את הצעדה הזאת מבית לחם לפסגת זאב, אם תגלו שזה היה בחורף, אני לא אתפלא שהכינוס הזה שהוא עשה היה בקיץ, כי אי אפשר לכנס בחורף את עם ישראל. זה עוד גשם, נזור קר. אז זה לא זמן לכינוסים ומלחמות. מלחמות עושים בקיץ. מאביב עד הסתיו. בחורף אי אפשר להילחם. הדבר השני ששאל, אז אני אומר, זה לגבי הציבור הישראלי לא ידע בכלל שצריך לחפש פה עוד עדי ראייה. הנער, את מבקשת מהנער יותר מדי, אני חושב. כי הוא, קודם כל, את הפרצוף של האדון הזה, וכשתראי בשבוע הבא, תביני בשבוע הבא שהוא, אם הוא היה מראה את הפרצוף שלו פה, סביר להניח שהוא לא היה מסיים את הסיפור הזה חי. הוא היה מעלים את הראיות, כמו שהוא העלים אותו במלל, הוא היה יכול להעלים אותו גם בפי חרב. אז הנער מבין אם יש לו עסק. הנער היחיד שיודע עם מי יש לו פה עסק. אז הוא דואג לנפשו, לא אפשר לצפות ממנו שילך להציל את כל... חוץ הוא ידע שזה מה שיקרה, יש שופטים בישראל, יש אנשים חכמים יותר ממני, מה? הוא לא יודע אם הוא נמצא שם בכלל, אני טוען שהוא בכלל לא שם, הוא לא נמצא שם, הוא מפחד, הוא לא רוצה. גם מי אמר שיאמינו לו, ומי...
הוא לא שורה בכלל את המקרה הזה, אולי הוא הלך לפני, מרגע שהגיעו
לגבעה,
אולי כבר אז הוא ברח.
לא, 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 זה אפשר להביא, מי אמר כזה, אפשר להביא ראייה. למה? א', החמורים היו, ב', עכשיו אתה מוכיח על הנער מהחמור, זה כבר נהיה, אבל כתוב, הוא אומר, והנה, ואין איש מאסף אותי הביתה, וגם תה וגם מספוא יש לחמורנו, וגם לחם יין יש לי ולעמתך ולנער עם עבדיך. זאת אומרת, ודאי שהזקן יודע שיש פה נער, נכון? ואז כתוב שם, ויוכלו וישתו, והם המטיבים את ליבם, אנשי הערם, אנשי ביד, עשבו את הבית, מהרגע הזה לא רואים את הנער יותר, נכון? הנער כבר לא נמצא יותר. אז לא, לא נראה לי שהנער ברח לפני שנכנסו את הבית של הזקן. כאילו, מה יש לו בזקן הזה? איש נחמד, מאיר פנים, שמח להכניס אותם הביתה. אני מניח שהנער ברח אחרי שהוא זרק אותה, והוא שומע את הצעקות של האישה, והוא שומע מה הולך שם בחוץ. הוא הלך סבקקי והלך לישון. אבל הנער מבין מה קורה פה, הנער לא טיפש. אז הנער לא חיכה, פתח חלון וברח. לקח חמור והסתלק. לא חיכה לשחר. כן? אולי אתה יודע מה? אולי זה יסביר מה זה עלות כעלות, בעלות כעלות. אולי השינוי הזמן הזה, זה שהם פתאום, הנער הפריע להם. שהוא ברח. אז זה כנראה גרם שהם יעזבו אותה, או משהו כזה. זה כבר דמיון שלי, אבל תנסה לחשוב מה יכול היה להיות פה. הנער, ברור שנכנס, ברור שהוא נעלם. ואם הוא היה בא, הוא היה נעלם עוד פעם. מעלימים אותו. הוא נפשו הציל. עכשיו על השאלה, לשאלה? לא, לא חשוב. ודאי. כל עורך דין יתחיל להגיד לך, תשמע, העד הכי חשוב של התביעה הוא הכי לא חשוב. הוא ינסה לגמד אותו, ודאי, גמד אותו. איך אדם כזה מגמד? מוציא את האוויר מהריאות, מגמד אותו. עושה אותו קטן. אבל אני אומר, הדבר השני ששאלת, הדבר השני הוא במילה אחת, אסקלציה. ואתם תראו את זה בשבוע הבא, נדבר, אסקלציה זה כדור שלג שמתגלגל, יש פה משהו שברגע שמישהו דוחף, אי אפשר לעצור. החשש הגדול היה בהתנתקות, בגירוש, שיהיה משהו כזה. שמישהו ידחוף, ואז אי אפשר יהיה לעצור. טירוף שכזה, אם היה פעם אחת, לעוונותינו יכול להיות עוד. לא להתאה בדבר. המשפט הזה אמרתי במכון מאיר לפני 15 או 20 שנה. יש הקלטה של זה. אמרתי לו, מה אתם חושבים שלא יכול להירצח ראש ממשלה במדינת ישראל? הרבה לפני רצח רבין, אולי 5 שנים לפני. כל כך הרבה זמן שאפילו השב"כ לא חקר אותי. זה יכול להיות, אין ראייה. הנה, אתם מלחמת אחים, איומה ונוראה. כדור שלג, שאף אחד לא יודע איך הוא יורים כדור, ולך תדע לאן זה יתגלגל אחר כך. נס גדול היה פה, שלא קרה מזה שום אסון. יותר ממה שכבר קרה. היה יכול להיות הרבה 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 יותר חמור מכל דמיון שאפשר לדמיין. אז אני אומר, יש פה אסקלציה ש... וזה לא סתם הכותרת. לא רק אין מלך. מלך אין. לא יש מלך. לא יש, כן? אין. לא יש. באופן קיצוני, אין פה מלך. שאלה אחרונה. השעה כבר מאוחרת. כן, שתי שאלות אחרונות. שלוש, זהו. כן, צריך גם להתחשב בקהל הצופים בבית, הם כבר... הם רק מחבים את המחשב ונרדמים, אבל... כן. שנה וארבעה חודשים, כן. ימים וארבעה חודשים, זה שנה, כן. שנה וארבעה חודשים, למה צריך לפרט את זה? זו שאלה מעניינת, לא יודע. לא חשבתי על זה פעם. אולי זה בעיניו, והיא בעיניו כימים, למרות שזה רק ארבעה חודשים. אוי, כבר שנה היא לא בבית, מה אני עושה? זה הלך להחזיר. כן, פתאום הרומנטיקה. כן. יפה מאוד. טוב, זה כל זה נעשה שבוע הבא, ולא הספקנו בכלל לגעת בשלב הזה של המלחמה, אז זה נעשה בשיר שאלות לפעם הבאה. נכון מאוד, שאלה טובה מאוד, מי מארגן אותם? זה שאלה לשבוע הבא, נכנס לזה, כן, זאת שאלת השאלות, כן. לא, דווקא החותן מאוד אוהב אותו, האיש הזקן מאוד אוהב אותו. יש פרופיל בדיוק, יפה מאוד, זה אתה רואה מיד, זה הזהות של הפרופיל. יש טיפוסים כאלה שאוהבים לסנוע אותם. ויש אנשים שדווקא מאוד מתרשמים מהם, אבל לרגע, תבין שהזקן אחר כך הבין עם מי יש לו עסק. מה? כן, מה, זה לא קורה שאנשים מתרשמים במבט ראשון מאיזה בן אדם? מאוד מרשים, בן אדם מרשים. מה הרשים בו? לא ברור, אבל אתה רואה שזה התגובה, אתה רואה את זה דרך התגובה של האנשים. מצד שני, האנשים המאוד קרובים אליו, אתה רואה את העדות של האנשים הקרובים, שנמצאים איתו כל הזמן, אם תראיין את הנער, תמצא את הנער עם החמור ותראיין אותו, אז תדע מה הוא חושב על האדון שלו. ואם תשאל את האישה, גם החמור ברח ממנו. כן. כן, שאלה אחרונה. כן. כן, זאת אומרת, זה החזקות, אתה אומר. נדבר על זה שבוע הבא. הערה חשובה ביותר. אתם מתחילים לתפוס את העסק, הרמזים. אתה רוצה גם? יאללה. הוא משפריץ פה שוויץ לכל מקום. כל צד שהוא עושה, אתה רואה, זה תפס כזה, כאילו כמו איזה... אתה תופס לאט לאט את התמונה של הבן אדם. אני ואני, אנוכי, אתה רואה איזה פקה פקה כזה. רואים את זה, מרגישים את ה... אני יודע דבר אחד, והתחלת מהערה הזאת על מעמד האישה. גבר שאישה בורחת ממנו, הוא לא בן אדם. מסכימים? כל רם, מסכימים? ברור, ברור. שמעתם, זהו. מעמד האישה חזר למקומו.